מתחיל. טוב, אז אנחנו נמצאות בפרשת ואתחנן, שהתחלנו שבוע שעבר את פרשת דברים. אני מזכירה את זה, את האמת שכל פרשה שקראתי בחומש דברים, אז ממש הבנתי את מה שהרב, נכון? נראה לי אמרנו את זה שבוע שעבר, גיטית אמרה את זה גם, שיש הרב פינטו, הוא אומר שמי שרוצה לזכות, זה לא הרב פינטו אומר, יש מדרש, שספר דברים, נראה לי זה מדרש, דברים של חז"ל, רציתי לצטט לכם את זה, אבל לא מצאתי איפה קראתי את זה, ש... מה, מקליטים, אל תדאגי, שספר דברים הוא בונה עירת שמיים, ונראה לי שמי שקרא עכשיו את הפרשה הזו יכולה להבין על מה מדובר, שספר דברים הוא בונה בנו עירת שמיים, אז יש את הסגולה הזאת, אמרנו, שהרב פינטו אומר שאפשר, שמי שקורא ברצף את ספר דברים בכל 40 יום או משהו כזה, זה סגולה, יאללה, איה, שתתחילי. לקרוא את ספר דברים, 40 יום. כל יום, את כל הספר. זה לא כזה הרבה, 24 פרקים, קטן עלייך. לא, קטן עלייך, יותר שווה מ... לא יודעת מה. טוב, אז יאללה. אז באמת הפרשה שלנו, במה היא נפתחת? אה? מה הוא מתפלל? נכון, תראו מה זה, משה רבנו עומד, ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. השם אלוקים, אתה החילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מיהל בכמוך בשמיים ובארץ וכו'. וואי, זה מה זה מצמרר לקרוא את הפסוקים האלה. ברא נא ואראה את הארץ הטובה, אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון וכו'. ומה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתם זוכרות? מה? למה אל תוסף? כן, משה, השם אומר למשה רבנו, עוד תפילה אחת וזהו, אני לא עומד יותר בתפילות שלך, אני נותן לך להיכנס לארץ. וזה לא כך, המדרגה של עם ישראל, המעמד של עם ישראל בכניסה לארץ ישראל, נגמרת הנהגת משה רבנו, יש פתח להנהגה חדשה. נראה לי שלא הספקנו לדבר על זה, על המעבר הזה מההנהגה הניסית של המדבר אל ההנהגה של ארץ ישראל, אבל בגלל שאני יודעת שלמדתם ספר יהושע, נכון? אז אני בטוחה שדיברתם על זה הרבה, אבל באמת יש, אני חושבת שאם שנייה נעזוב רגע את עם ישראל, לא שאפשר אי פעם לעזוב את עם ישראל, אבל אפילו לראות את משה, לדמיין ככה, את משה רבנו עומד שם בערבות מואב, והקדוש ברוך הוא, ככה המדרש אומר, נותן לו כנפיים כציפור, וממש מראה לו את כל הארץ המובטחת. אני חושבת שהרגעים האלה שבהם נפתח את הפרשה הזאת ומלווים בצורה מדהימה, גם ראינו את זה בפרשה הקודמת, את כל חומש דברים, הכניסה אל הארץ, הם נוסחים בנו כוח להבין מה זכינו, מה אנחנו הקטנות, הרגילות, הפרטיות, ומה זכה הדור שלנו, שארץ ישראל היא לא הברא נא ואראה את הארץ המובטחת, משהו שמתפללים אליו ומחכים לו ומייחלים לו, ויש איזה תפוז שמגיע לאיזה בית כנסת בלא יודעת איפה, ומחלקים אותו לסקיקים, לכל משפחה תקבל איזה פירור מהתפוז הזה כדי לחוש את הטעם של ארץ ישראל. כמה אנחנו זוכות, ואני מרגישה שדווקא ערב תשעה באב, עם כל הצער על החורבן, שאולי צילמתי לכם את זה שבוע שעבר ולא הספקתי להביא לכם, אז אולי היום נראה את זה, עם כל הגעגוע שלנו לירושלים בבניינה ולבניית בית המקדש ולחיות כל עם ישראל כולו על אדמת ארץ ישראל, שנזכה לחוש קצת את הטעם הזה של להיות כאן בארץ ישראל. מה הגדולה הרוחנית? אתמול שמעתי את הרב חנני, היה לנו יום עיון כזה לכל המוסדות של שבי חברון, ואז הוא פתח בזה, הוא אומר איך רש"י הראשון של התורה, מי שזוכר את פעם התחלנו את חומש בראשית אז ביחד, פעם, אז עוד מעט נתחיל אותו עוד פעם. והוא אומר, זה שרשי הראשון, נכון, ומה הוא פותח? כוח מעשה וגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. רשי יושב, ככה הרב חנני אמר אתמול, בפרובנס שם, בצרפת, גרמניה, כל אחד התווכח, ומה הוא רוצה להגיד לעם ישראל, במה הוא פותח את התורה, את הפירוש שלו על התורה, בראשית, ארץ ישראל היא המקום של עם ישראל. היא לא רק המקום הפיזי, מקלט בטוח וכו' וכו', מה שלמדנו בהיסטוריה ואנחנו מרגישים ביטחונית הרבה פעמים, עכשיו אני מרגישה שכל סוגיות הביטחון קצת נרגעו עם הקורונה, אבל מה בלי עין הרע, כן, עסוקים בדברים יותר קיומיים על החיים עצמם, אבל אנחנו כל הזמן עסוקים בשאלה הזאת, וזה נראה לנו לפעמים שארץ ישראל היא רק המקום שמצליחים לחיות בו, ורש"י אומר לא, ומשה רבנו אומר לא, זה לא רק המקום הפיזי שיאפשר לנו לחיות בשקט בבטחה, איש תחת גפנו ותחת תאנתו. זה המקום שממנו תצא ישועה לעולם, נכון? כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, זאת התפילה שלנו. זה בשביל זה, גם רשי אומר שם, המדרש אומר במקום אחר, שמשה רבנו רוצה להיכנס לארץ ישראל, כי הוא רוצה לקיים את המצוות בארץ ישראל. זה מה שעומד לנגד עיניו של משה רבנו. איך אני זוכה לקיים את כל התורה כולה? משה רבנו, בסדר? שעמד על הר סיני. מה חסר לו? הוא דיבר עם ריבונו של עולם. הוא שמע הכל מפי הגבורה, כי האספקלריה המהירה, נבואה אצלו, הייתה דבר תדיר. מה חסר לו? לקיים את המצוות בארץ ישראל. לחיות בשלמות הרוחנית הזאת, שהחומר והרוח נפגשים, הם בול מתאימים. ואנחנו זוכות לזה. וואו, הלוואי, אני אומרת לעצמי, שכל פעם שנקיים מצווה כאן בארץ ישראל, נרגיש את הכמיהה הזאת של משה רבנו לקיים מצוות בארץ ישראל. אתם יודעות מה? לא כל פעם שאנחנו קוראות מצוות, נסחפתי. שלפעמים, פעם בשנה, נזכה להרגיש את הגעגוע הזה של משה רבנו, שהוא אומר, ברא נא והראה את הארץ המובטחת. ואנחנו פה חיות כאן, כל אחת במקומה, זוכות להיות בחברון ניר האבות, עם קפסולה, בלי קפסולה, לא משנה. העיקר שאנחנו פה, שבאמת, דווקא ערב תשעה באב, אני מרגישה שהמקום שלנו, שנותן לזה מקום, שנותן לזה חלות בתוכנו, שנמצא בהערכה התמידית לזה, ובגעגוע שעם ישראל כולו יזכה לזה, הוא בעצמו מקרב את הגאולה. אז הרב אבינר, שעוזר לנו בשיעור הזה משכבר הימים, הוא נותן לנו ככה להתבונן על הזוג הזה, שהרב צבי יהודה, נכון? הוא כל הזמן אומר לנו שיש זוגות, דברים והתחנן, האמת שדברים והתחנן עקב זאת שלישייה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. הוא אומר לנו בפרשת דברים, משה רבנו חוזר, אמרנו את זה קצת שיעור שעבר, שמשה רבנו עכשיו נותן בעצם את הצדה לדרך המסכמת לעם ישראל לפני שהם נכנסים אל הארץ. והוא ממש נותן להם את הבחינה הזאת של משנה תורה, של התורה, בסיכום כזה שהוא גם יצירה חדשה, איך נכנסים לארץ ישראל. אז הפרשה הקודמת, עם ישראל, הוא ממש מופיע אותה, משה רבנו חוזר על יציאת מצרים, על שלח לך מרגלים, על עוד מעט נכנסים לארץ ישראל, הנה, עם נולד, יש עם ישראל, מזכיר להם את הנשכחות האלה, את המלחמות על ההיווצרות של עם ישראל. עכשיו הפרשה שלנו, מה? מה העיקר של הפרשה, הלב שלה? זה ההתחלה. אבל העיקר, הלב של הפרשה, על מה הוא מדבר? כן, אבל מה המצוות? מה כתוב כאן? בנות, צריך לקרוא את הפרשה. לפני איזה מצוות, הדבר הכי מצוותי, נטע יש לו תירוץ, בסדר. עשרת הדיברות, בננות. נכון, כן. זה הלב שלנו. עם ישראל נוצר, לא כי היו חסרים עמים בעולם. עם ישראל נוצר כדי להיות עם ישראל שנושא את התורה. ומשה רבנו במעמד הזה, בעצם הפרשה הזאת, היא מקפלת בתוכה ממש את יסודות האמונה שלנו. מצד אחד את עשרת הדיברות שדיברנו על זה בפרשת יתרו, נראה לי, אולי פספסנו אותה, לא זוכרת כבר, היה זה האזור של שבוע חזרה, אז אני לא זוכרת, למדנו? לא היינו? אז נגיד עכשיו, שעשרת הדיברות, דיברנו על זה פעם, כשדיברנו על 10 ניסיונות מתנסה אברהם אבינו, על המספר הזה 10, שהמספר 10 הוא בעצם מבטא את כל היסודות הרוחניים שיש בעולם, נכון? יש 10 ספירות, 10 שלא מבינה בזה כלום, מצטערת, אבל שהעולם מכיל את האלוקות, ועשרת הדיברות, 10 ניסיונות, כשכל מקום שאנחנו פוגשים את ה-10 הזה, זה מבטא איזושהי תמצית של ביטוי הרוחני שיש בעולם. כשאברהם אבינו מתנסה ב-10 ניסיונות, כאילו הקדוש ברוך הוא נותן לו את כל הסוגים של ההתמודדויות הרוחניות שיש בעולם הזה. כשהשם נותן לנו את 10 הדיברות, יש אזהרות, מי שמכירה את זה, זה פיוטים שהספרדים קוראים בשבועות, ושם זה, זה, זה שירים כאלה שקוראים על, על 10 הדיברות, אז יש פיוט אחד כזה שממש קושר כל מצווה, מה השורש שלה בעשרת הדיברות. 10 הדיברות הם תמצית של כל התורה כולה. כל מצווה קשורה לאחת מהם. אז זה מצד אחד, משה מזכיר את זה לעם ישראל בסיכום דברים הזה של משנה תורה. ומצד שני, מה עוד יש לנו בפרשה הזאת אחרי עשרת הדיברות? מהר לקרוא, סתם. גם, אבל מה מיסודות האמונה יש לנו? שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. הפסוק הבודד הזה, ואחריו פרשת ואהבת והיה עם שמוע הפרשיות, הן מקפלות בתוכם ממש את העבודה האמונית שלנו. רוצות קצת שנפתח את זה? יש לכם? הרב אבינר סידר את זה כזה יפה, אז אמרתי שאפשר את לך. כן. זה באמת קשה. בשבת שעברה תמר בכיתה ו' ולומדים ספר דברים, אז היא אומרת ליעקב, למה עם ישראל לא התפלל על משה רבנו שייכנס? כזאת חמודה. ואומרת, מה, הוא בטח נורא נעלב. האמת, יש בזה משהו. אז יעקב אומר לה, למה את לא מתפללת שהמורה, עם מה זה אוהב את המחנכת שלה? אז הוא אומר, למה את לא מתפללת שהמחנכת שלך תעבור לכיתה ז'? אז היא אומרת לו, מה זאת אומרת? זה בית ספר אחר. אומר לה, אז מה? תתפללי. אז היא התחילה להסביר לו שזה לא מתאים, ואיך הבית ספר יסתדר בלי המורה, ובאולפנית, זה בכלל צוות אחר וזה. אז הוא אומר, זה היה יפה, הרעיון הזה, שקשה לנו להבין את זה, כי משה רבנו באמת, זה ממש התמצית של עם ישראל, נכון? כתוב, כסת, הוא אומר לעם ישראל, נסעתי אתכם, כסת האומן את היונק. מה זה כסת האומן את היונק? הוא מרים את עם ישראל, ברור שעם ישראל זה הכל. נראה לי שאחרי שנה בשבועיים במדרשה, אנחנו כבר יודעות את זה, שאורייתא ישראל וקודש בריך הוא אחד הם. אבל זה שמשה רבנו נושא את עם ישראל, הוא מבטא את התמצית של עם ישראל. ובאמת איך הוא לא נכנס לארץ? זה כל כך קשה להבין את זה. אבל ריבונו של עולם מלמד אותנו שבמציאות יש מדרגות. ועם כל גדולתו של משה רבנו, העצומה שאפילו להגיד גדולתו זה מקמת אותה, כאילו בכמות, זה תוחם אותה למשהו שהוא כאילו מוגבל. עם כל גדולתו העצומה והאדירה, ובאמת, הלוואי שהיינו מצליחים למצות משהו מדמותו, באמת. השלב שלו זה מדבר סיני. זה היציאה ממצרים, זה קבלת התורה, זה להביא את ישראל, זה ממש, כי מנגד תראה את הארץ ושם לא תבוא, זה מאוד מאוד קשה. ומצד שני, אני חושבת שיש בזה לימוד עצום בשבילנו, להבין איך הקדוש ברוך הוא מנהל את המציאות והיא מדויקת, את אוהבת את המילה הזו, מאיה, והיא מדויקת, ולכל שלב בחיים של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא נותן בדיוק את מה שהוא צריך, לא יותר ולא פחות, וזה קשה לנו מאוד, זה קשה לנו מאוד, וזה לא שחלילה משה רבנו, משהו במדרגתו ירד, בגלל שהוא לא נכנס לארץ ישראל, הוא מתאווה לזה בגלל הקדושה העצומה שהייתה לו, אז הוא רוצה להגיע לעוד, כאילו לחוות את זה בפועל. אבל הוא במדרגתו היה שלם. הוא חיפר על החטא הזה וזהו. אבל אנחנו חסרים את זה. כאילו לנו זה קשה שמשה רבנו לא נכנס לארץ ישראל. כתוב שאם משה רבנו היה נכנס לארץ ישראל, זהו, לא היה אחר כך את כל הסיבוכים שהעולם... נכון? כי יש מסלול למציאות. ושוב, אני מרגישה שהתפקיד שלנו... ממש, כאילו אני מרגישה את זה מאוד מאוד, במיוחד עכשיו, בכל החוסר ודאות הזאת של הקורונה. ובכלל, זה ככה, זה מיקרוקוסמוס כזה לחיים שלנו. כשקמה העבודה הזאת על טוב השם עלינו מדויק, בלי שאנחנו מבינים, כשאנחנו מבינים לבריאות, כשאנחנו, יש לנו לפעמים הבלחות כאלה שאנחנו רואים את ההשגחה הפרטית המדויקת הזאת, ולפעמים כשזה נסתר מאיתנו, השם איתנו בכל צד וצד, והשם נמצא עם עם ישראל בכל צד וצד, ויש דברים שהם מתאימים, ואז הם בפול שלהם, כאילו בהכי הכי שלהם, וכשהם לא מתאימים, אז הם נגמרים, ועוברים לשלב הבא, ויהושע, נכון? פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, זה לא אותו דבר, אבל לתהליך שעם ישראל עובר, הם היו צריכים את יהושע, שגם, וואו, כאילו בכלל, לא, לא, טוב, למדתם את זה, כבר לא צריך לפרט, אבל... תמיד טוב לחזור, אבל ברור שבמעלתו זה לא שהוא אחר, הוא אחר, אין כמשה, לא היה, אבל הוא אחר, וזה מה שעם ישראל צריך, ובעזרת השם גם אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו מנהיגים טובים, ויאיר את עינינו להעריך אותם, ולהקשיב להם, וללמוד מהם, ולגדל אותם, כל אחת, מי שתתחתן איתו, בנות, קדימה, יאללה. למצוא תלמידי חכמים ולגדל אותם, שיהיו מנהיגים של הדור. לילדת ילדים שיהיו נביאים. בעזרת השם, גם הלוואי שאנחנו נזכה, אני מקווה. אבל נכון, זה קשה לקבל את זה, כי זה קשה לנו לקבל דברים שהם... אנחנו תופסים את זה כחיסרון, כשהמציאות לא מסתדרת בדיוק איך שאנחנו רוצים. אבל כנראה הקדוש ברוך הוא יודע יותר טוב מאיתנו. ופה יש איזו נקודה כזאת של משהו שאנחנו לא לגמרי מבינים. אנחנו יכולים לסבר את האוזן בדוגמאות שקצת יחברו את זה אלינו, אבל באמת השם לא שיתף אותנו איך העולם הזה מושגח. אבל זה בסדר, אפשר להצטער על זה. כאילו מה זה להצטער? אפשר להרגיש את החיסרון של זה. לא ממקום שמתקן את ריבונו של עולם, אלא ממקום שכואב את הכאב הזה, זה באמת קשה. חכו, בסוף החומש זה עוד יותר קשה לקרוא את הפסוקים האלה, נראה לי, שהוא נפרד מעם ישראל. אז באמת, בפרשה שלנו מופיעה המהות של עם ישראל, והיא מופיעה מצד אחד בעשרת הדיברות, מצד שני בפרשה של שמע ישראל. ששמע ישראל, ואולי נגיד את זה משהו קודם, בסדר? אחת השאלות שהייתה פה זה היה על איסור עבודה זרה. מי שקרא את הפרשה בטח שם הלב, שמשה ממש עומד מול בעל פאור, זה העבודה זרה של בלעם ובלק בסוף ספר במדבר, והוא מזהיר אותם גם על העבודה זרה עכשיו איפה שהם נמצאים. הוא מזהיר אותם כשהם נכנסים לארץ ישראל, לא לעבוד עבודה זרה. זה ממש מאוד מאוד חזק הולך בפרשה הזאת, האיסור של עבודה זרה, והוא מלווה לאורך כל החומש. כי בעצם ארץ ישראל ועבודה זרה זה כמו שני כתבים של מגנט שלא יכולים להתקרב אחד על השני. ארץ ישראל, נכון, ובסופו של דבר כשעם ישראל גולה מארץ ישראל, כי ארץ ישראל מקיאה אותנו כשעם ישראל עובדים עבודה זרה. היא לא יכולה להכיל את המציאות הרוחנית הזאת של עבודה זרה, כי קצת נראה לי דיברנו על זה כאן, אם לא אני אז מישהו אחר, אבל בוודאי, שעבודה זרה מה הנקודה שלה בעולם? זה פירוד, נכון? זה השניות, זה שאין מנהיג לבירה. כשאברהם אבינו מחדש את המציאות של אל אחד, הוא אומר יש מנהיג לבירה. זה במילים אחרות, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כל העולם הזה הוא מושגח על ידי אלוקים אחד. גם דברים שנראים לנו נפרדים לחלוטין, לחלוטין, בסדר? אש ומים. במציאות האלוקית הם אחד. לדוגמה במכת ברד, נכון? לדוגמה רקיע, השמיים, ככה כתוב במדרשים, שהם עשויים מאש ומים. רואים את זה כשחללית עוברת באטמוספירה, איך יש אש שם, נכון? איך זה החיפוך הזה? מי שצופה בסרטונים של חלליות, זה מעניין, כדאי לכם. נכון? שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. זה המהות של עבודת השם. האחדות שמופיעה במציאות. עבודה זרה זה בדיוק הפוך. זה לפרק את העולם הזה. להגיד הכל מקרה, שום דבר לא אחדותי. הכל פה מפורד, הכל פה מלחמה, הכל פה נאבק אחד בשני. כל דעלים גבר, החזק שורד. אין קשר בין שום דבר לשום דבר. הכל מקרה. בשניהם הם ממש צוררים אחד את השני. ולכן משה רבנו לפני שעם ישראל נכנס לארץ, הוא מצייד אותם עוד פעם בבירור הזה של שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, אחדות השם. אחרי זה לא כתוב, אבל אנחנו יודעים מה אומרים אחרי שמע ישראל, נכון? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. הברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה הביצוע של שמע ישראל במציאות, נכון? שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, זה תובנה רוחנית, אלוקית, על כל המציאות כולה. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. המלכות של השם בעולם הזה, על כל כמה שבעיניים שלנו נראה לנו מפורד ומחולק, וכל הצעקות שאנחנו שומעים ברדיו ובעיתונים, בימים האלה במיוחד לצערנו, לא, אין אחיזת עיניים. אנחנו מתחברים אל השורש, מלכותו לעולם ועד. מלכות השם היא קיימת בעולם הזה, גם כשבעיניים שלנו היא נראית מפורדת לחלוטין. והדבר השלישי, הרב אבינר מחלק את זה לשלוש, אמונה, לימוד ומעשה. ביסודות האמונה זה ואהבת. אחרי שאני מאמינה בהשם אחד, אחרי שאני זוכרת שמלכותו בעולם הזה היא גם אחת, אפילו שזה נראה לי כזה מפוזר ומפורד, המקום שאני רוצה להצמיח בתוכי זה ואהבת את השם אלוקיך. אהבת השם זאת מצווה. אני מצווה לאהוב את השם, לא רק להאמין בו, לא רק לבטוח בו, לא רק ללמוד את התורה שלו, לאהוב אותו ממש כמו שאני אוהבת את אמא, כמו שאני אוהבת חברה טובה, כמו שאני אוהבת את עצמי, בעזרת השם, אני מקווה שאתם אוהבת את עצמכם, נכון? אז אני רוצה, אני עובדת על זה, שאני אוהבת את ריבונו של עולם. זה, יש חוברת כזאת, מי שפספסה, של הרב בלייכר, תקנו לעצמכם, מתנה ל... מה? וואי, את יודעת, מאתמול ממש חשבתי על זה. פתאום חשבתי על זה, כמה זה משהו שאנחנו לא רגילים לדבר עליו. כאילו, לבקש מעצמנו להרגיש את זה. א', אני חושבת שעצם זה שאני אומרת לעצמי שאני רוצה להרגיש לקדוש ברוך הוא אהבה, זה כבר פותח פתח בלב. לא רק יראה, לא רק... הרבה אנחנו מדברות על זה בתור חובה, אבל כאילו הרגשתי על עצמי, לא יודעת עליכם, בטח אתם עסוקות בזה הרבה השנה. אבל אני חושבת שקודם כל לרצות את זה, כאילו לתת לעצמי מקום להרגיש את זה. ואני חושבת שזה, המקום הזה של אהבה ונתינה הוא מאוד מאוד קשור. כשאני מרגישה את טוב השם עליי בכל הדברים הטובים שיש לי באופן פרטי, לדור שלנו, למשפחה שלי, למציאות, אז אני מקבלת את זה. כשאני מקבלת את זה בתור מתנות, אני חושבת שזה יכול לפתוח את הלב שלי למקום של אהבה.
אז האמירה שחושבת
לו דייק. אני חושבת שיש לזה כמה רחובות, כאילו כמה שבילים, לא רק. אני לא יודעת, ככה מאתמול חשבתי על עצמי כזה במקום הזה. שכשאני עסוקה בלראות את טוב השם עליי, זה לא רק הודעה. יש מקום, אני לא חייבת, כאילו, לא יודעת, אני הולכת, אני לא חייבת להודות, כאילו, לא תמיד כשאני מודה למישהו, זה גם בא ממקום שאני אוהבת אותו. ופה אני חושבת שאם אני אתן לעצמי את המרחב הנפשי הזה, אני יכולה גם...
אבל זה לא קצת מפחיד שזה מה שקורה בדבר, כאילו, פתאום כשאני מביא איזשהו תסרבות קשה,
אז אני חושבת שאם נעבוד מספיק על האהבה האמיתית, שזה מה שרות ואני דיברנו מקודם, הפרשן, הרשי על הראשון על הפרשה הזאת, משה רבנו אומר ואתחנן, ושואלים למה זה לשון תחינה, כי, ואז רשי ולא ואתפלל, לא יודעת, אפשר להגיד את זה עוד דברים, למה משה רבנו מתחנן? שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא מתנת חינם. משה רבנו, בסדר? עם כל הזכויות שלו, עם כל הוואו שדיברנו עליו קצת מקודם, מה הוא מבקש מהשם? תרחם עליי, תן לי בחינם, לא מגיע לי באמת להיכנס לארץ ישראל. ואני חושבת שמשה רבנו מלמד אותנו פה משהו עצום על המציאות כולה. המציאות היא מתנת חינם. היא אף פעם לא יכולה להיות אהבה תלויה בדבר, כי אין פה, לא מגיע לי שום דבר. את מבינה? אהבה תלויה בדבר הזה כשמגיע לי, כאילו אתה נותן לי, זה יכול להגיע לאהבה תלויה בדבר, סליחה. מה זאת אומרת שלא תיתן לי חיים? מה זאת אומרת שלא תיתן לי חתן צדיק? מה זאת אומרת שלא תיתן לי משפחה לתפארת? מה זאת אומרת שאני לא אתקבל ללמוד מדעי הדשא באוניברסיטת ירקניה? לא יודעת, כל אחת מה שהיא רוצה, טוב? מה זאת אומרת? אז זה אהבה תלויה בדבר, אבל אם אני, וכנראה לא סתם הפרשה עוד פותחת בזה, אם אני מתייחסת לריבונו של עולם, לא מגיע לי כלום. כל המציאות שלך, שלי פה זה מאהבתך אותי. אז אין פה אהבה תלויה בדבר, זה מאוד דקויות בנפש. כאילו איפה אני פונה לריבונו של עולם, אבל...
כן, אני מסכימה, אבל קצת שני, כאילו יש ממש את ה...
מה אתם צוחקות עליי?
אני ממש מסכימה, אני מסכימה, אני ממש רוצה להגיד, אני גם איזה שהוא שיעור, אני חושב שאנחנו ממש צריכים להיות, כאילו יש ממש עניין של להיות כלי לשפע. זאת אומרת, אם אתה לא, אם אתה מרגיש שאתה לא
רואה
את
זה,
אז אתה
גם לא תקבל. ושוב זה חוזר למקום הענבה, מאיה. זמנתי אותך, לא באת. היה שלך, אבל...
לא, באמת זה המקום של זה, אבל מצד אחד הענבה, מצד שני, אני בן שלה לא לטוב, וגם כשרתי לי מהם להתפלל לה, כאילו לראש
העולם,
היא אמרה לו,
תביא לי בן. נכון, אבל זה יכול לבוא רק מהמקום הזה. יש מדרגות, כבר אמרנו פה פעם, יש מדרגות, להיות כלי לשפע, אם אני לא מנקה, זה לא מטרה, זה משהו שנוצר מאליו, כשאני עובדת נכון על החיבור שלי לריבונו של עולם. בסדר? זה לא יכול להיות השלב שבו אני מתחילה. זה משהו שכשאני מנקה, יש עבודה פנימית של נקיות מול ריבונו של עולם, נקיות מול עצמי, באמת להיות מהמקום הזה של מתנת חינם. מה זאת אומרת? משה רבנו היה שיא כלי לשפע. אפילו השם אומר למרים, אל תדע, לא זוכר את הציטוט המדויק, אבל כשאז היא לוקה בצרת, מה את משווה? כאילו יש משה רבנו ויש את העולם כולו, הוא ידע את זה, משה, עם כל הענבה שלו. אבל יש מסלול. כדי שאני אהיה כלי נקי לשפע, אני צריכה לעבור מסלול של מאוד צחצוח של המקום הזה. וגם שם זה מאוד עדין, כאילו, של המקום הזה, של הענבה, של המקום שלי מול ריבונו של עולם, של המקום הזה של המתנת חינם. זה לא רק זה, זה עוד דברים. של הביטחון שלי בריבונו של עולם, של ההכרה בערך עצמי. נכון, אבל זה איזושהי, אני לא אגיד שזה סוף המסלול, אין סוף המסלול, אבל זה איזשהו תוצר של הרבה מאוד עבודה. בסדר? של להיות כלי לשפע שאני, בטח שאני מודה להשם ושמחה בטוב שהוא נותן לי, אני לא כופרת בו, אני לא אומרת לא צריך, אני מודה לו, אבל זה בא אחרי עבודה פנימית מאוד עמוקה. אני לא מבקשת ממנו, תביא לי. בטח שאנחנו יכולים להתפלל. אבל השאלה מאיזה מקום אנחנו מתפללים. אם זה ממקום, זה מה שמשה רבנו מחדש פה, הוא לא בא ואומר, מגיע לי בונוס, 40 שנה הנהגתי אותם במדבר, ועוד לא זוכרת כמה שנים במצרים. מה זאת אומרת? אז מה אם נגמר החוזה? מגיע לי, צ'ופר, תכניס אותי לארץ. הוא לא בא מהמקום הזה. הוא אומר, אין לי, אני מבקש מתנה. לא מגיע לי כלום. אבל אני מבקש ממך, כי אתה אבא שלי, אתה אוהב אותי, ואני אוהב אותך. ואנחנו קשורים אחד לשני. זה ממש אפשר ללמוד מילדים. כמה פעמים ביום אפשר שלוק? לא. אפשר סתם מסטיק, לא יודעת. 20 פעם. לא מתייאשים. כי הם יודעים מה זה קשר בין הורים לילדים. הם יודעים שאנחנו מאוד אוהבים אותם. וכשזה יתאים, אנחנו ניתן להם. וככה הקדוש ברוך הוא. אני לא דורשת. אני יכולה לדרוש, אין בעיה. התפילה יכולה להיות בדרישה. אבל זה לא כי מגיע לי. זה כי אתה אוהב אותי, ואני אוהבת אותך. ואני ממש רוצה את הדבר הזה, אז תרחם עליי. זה ממש משהו אחר. אתם מסכימות לנו לדבר ככה? כשנמאס לכם. אז תגידו לנו, אה? לא, אין לי בעיה, אני פשוט...
רגע,
אין בעיה, לא, הוא רוצה, הוא לא חושב שמגיע לו. אבל זה בדיוק המקום, זה בדיוק ההבדל. אני מבקשת מהקדוש ברוך הוא כי אני רוצה. וזה התפילות שלנו והעבודה הרוחנית שלנו, נכון? זה כל הזמן לרצות את הטוב. דיברו פה המון על הרצון. לזקק את הרצון, לזקק אותו, ללמוד מה אני רוצה. עכשיו, אני רוצה. ריבונו של עולם, אני לא יודעת אפילו אם זה טוב לי. בדיוק היה לנו דיון על זה, על אם לבקש מורה לבת שלי או לא. מי אני יודע? מה אני יודעת? אם זאת תהיה המורה הכי טובה, נראה לי שכן. באמת אני לא יכולה לדעת. לכן, כאילו, סתם אני אומרת במשל, אני לא יכולה לדרוש שום דבר, כי באמת אני לא רוצה לדרוש שום דבר. אולי מה שאני חושבת שאני הכי הכי רוצה והכי הכי טוב לי, זה הכי דפוק לי. אני רוצה להיות, הלוואי שאני אצליח, אני אומרת על עצמי, לא עלייך רותם. אני רוצה להיות במקום מול ריבונו של עולם, אני רוצה. ריבונו של עולם, תעשה את מה שהכי טוב לי. אני לא יודעת. זה בדיוק להיות כלי לשפע. אני לא יודעת. תביא לי טוב, לי. תעזור לי שזה יהיה בטוב וברחמים, שאני יהיה לי כוחות להתמודד עם הטוב הזה, שאני אוכל להכיל אותו. אני לא יודעת אם אני רוצה את הדבר הנכון. לכן המקום של הדרישה, אני יכולה, מה, אני אמרתי את המקום הזה של לדרוש, במקום של לקרוע שערי שמיים. שאני לא אתפלל, טוב נו ריבונו של עולם, אז אם זה מתאים לי הסבבה, אז אם לא, אז לא. לא, אני יכולה לקרוע שערי שמיים, אני יכולה להתפלל מדם ליבי, מדמעותיי, ממש במקומות הכי, הלוואי שנצליח, הכי הכי פנימיים שלי. אבל בסוף אני מבקשת מהקדוש ברוך הוא, תיתן לי את מה שטוב לי. ואני חושבת שזה בדיוק המקום הזה, כאילו ההבדל הזה של, של הרצון מול הלדרוש. כי אני מבינה שלדרוש זה באמת לא לטובתי. מאיה, רצית להגיד עוד משהו? אולי. נכון, טוב, א', הלוואי שנהיה חנה. מה? היא אמרה על חנה. נכון, אבל זה בדיוק, היא דרשה מהקדוש ברוך הוא, והיא דרשה, אבל זה המקום שלה לדרוש. נכון, דווקא חנה ממש מהמקום שלה, של ה...
שנייה. כאילו, אם עכשיו עושים באמת על כל המולוקים שבאנו מהרחנה, אני מתפתח לסתפילה שלנו.
אבל
זה לא מקום פרישה, בשום צורה, שאני אתן להשמיד את חייך,
כאילו
הגיע
ממקום,
מהמקום
הבסיסי הזה של פירושה ממש הבסיסית, אני מתגברים.
אבל זה ההבדל, מה ההבדל?
אם לא, אני
סודה,
וזה כאילו...
ואם האמת האנוכי, כן, שהיא...
כן, וגם לא, אנחנו רואים את זה, זה לא שחשתי, ואם לא,
נכון, אבל אני חושבת שדווקא אם אנחנו חוזרים לשיעורים של הרב חנני, המקום הזה שהבירור הפנימי שחנה עשתה על מה רצון השם ממני, היא עשתה עבודה פנימית מטורפת, ממש, והיא מחדשת שם השם במציאות של אלוקים צבאות, נכון? והיא ממש מביאה את ריבונו של עולם, מה זה מביאה? נכון, א', זה באמת הגדולה של מנהיגי האומה שלנו, שמזה אנחנו רוצות ללמוד. שקודם העבודה זה על הנקיות הפנימית שלי, מה הרצון שלי, כתוב אז בדור הזה שהיה נבואה ששמואל יושיע את ישראל, ומלא נשים קראו לבן שלהם שמואל ולא זכו. זה שחנה זוכה לזה, זה לא כי היא חוצפנית כלפי שמיה, כי העבודה הפנימית שלה, מה לעשות רצונך כרצוני.
אבל אני לא מרגישה שזה חוצפה, אני מרגישה באמת, זה המקום שאני מרגישה
ראויה, מול הקדוש ברוך הוא. מעולה, ראויה מול הקדוש ברוך הוא לבקש את הטוב, ואם הוא יגיד לך לא, אז מה? מעולה. למה? כי את רוצה שמה שאת רוצה במציאות יקרה?
לא, אני רוצה שהרצונות שלנו יתנזקו, שכן שלנו, מה זה הרצונות שלנו? שאני אחיה את רצון השם.
מעולה.
אנחנו רואים את זה בעוד מקומות, גם חוני המעגל.
אין בעיה, אז אני אומרת, זה הנתיב הנכון, זה הנתיב הנכון. אני לא יודעת, אני לא נכנסת לדקויות של עבודת המידות שלך, מאיה. בטח לא בפורום הזה בהקלטה. אבל אני אומרת שהנתיב הנכון זה אם אני מנקה את הרצון הפנימי שלי לעשות את רצון השם, והם מתאחדים. כשחנה אומרת לקדוש ברוך הוא, אני רוצה בן שיושיע את ישראל, נכון, אני רוצה בן שלי, אבל עצם זה שאחר כך חיילת השחר שהיא אומרת, היא מקדישה אותו לשמיה, את מבינה את האבסורד בזה? היא מתפללת על בן, קוראת את השמיים, ובסוף מה היא עושה עם הילד הזה? מוסרת אותו לקודש, בגיל 3, בסדר? לא בבר מצווה, לא בגיוס, בגיל 3, טוב?
מה זה אני מפנה את הרצון שלי? הרצון שלי זה הרצון האלוקי.
נכון, אוקיי, אבל זה עבודה מאוד מאוד פנימי להיות הצינור הזה. נכון? עכשיו, אם אני שם, 100% לא, אני לא יודעת אם אפשר להיות 100%, חנה הייתה 100%. כן. נכון, אני אומרת, חנה הייתה 100%, אבל אם זה הנתיב שלי, ואני כל הזמן מנקה את עצמי, ועושה את העבודה הפנימית שלי, שאני רוצה להתחבר למקום הזה, של לעשות רצונך כרצוני, אז אני בדרך הנכונה. וכשאני מרגישה שזה מתערבב עם הרצונות שלי, עם הקדוש ברוך הוא לא ייתן לי את מה שאני רוצה, איזה חיים יהיו לי, אני מתרסקת, אני לא באמת בוטחת בו, שגם אם הוא אומר לי עכשיו לא, אז זה מה שבונה אותי. בסדר? זה המון המון כאילו תשומת לב למה זה יוצר בתוכי. כשאני סוטה משם, אז יש לי עבודה להחזיר את עצמי לשם. בסדר? כאילו לנקות את המקום הזה, נכון? אני חושבת שזה לא... אבל את צודקת שיש פה מקום, נכון. נכון. ויש לזה מקום, גם אברהם אבינו, שהוא יושב ומתווכח עם ריבונו של עולם, 50 צדיקים בעיר, אז 45 צדיקים בעיר, אז כאילו, זה ממש המילה, המסע ומתן. אני חושבת, רגע, וואי, ברח לי. אני חושבת הרבה דברים. שנייה, מה רציתי להגיד? לא זוכרת.
שיש ממש מקום שלו, בדיוק לשם הרבה
יותר, נכון, נכון. נכון. ובאמת, זה מקום מאוד עדין רוחנית. וואי, ממש רציתי להגיד, זה מה זה, טוב, לא נורא, טוב. לא נורא. ניפגש עוד פעמים.
אולי, לא יודעת, אני כאילו, אולי
לדעת
לכאן, אבל
זה לא יכול להיות
לא נכון לדעת לשאול את
עצמי. בטח שכן. בטח שכן. אז אני חושבת שזה מקום של לשכלל את התפילה שלנו. ריבונו של עולם, בסדר, בוא נלך, נגיד, ילדה אחת שרוצה ללמוד רפואה, לדוגמה. לא מכירה אותה. אני אומרת, ילדה אחת שרוצה ללמוד רפואה, נגיד. היא אומרת, ריבונו של עולם, אני חושבת שזה המקום שאני אביא הכי הרבה ברכה בעולם. אז תעזור לי. תעזור לי או להביא ברכה בעולם בדבר הזה. ואם זה לא שלי, אז תעזור לי לראות את זה ולמצוא את המקום האחר שיש לי. עכשיו אנחנו חוזרות לנקודה שפה יש את הבירור של כמה אני רוצה את זה. וזה בדיוק הבירור שחנה עוברת, נכון? כמה אני רוצה את זה? כמה אני רוצה בן? אני מאוד רוצה, אני רוצה מאוד 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 מאוד. אני, מה אני מוכנה, איזה בניין רוחני פנימי אני בונה בתוכי כדי להיות ראויה לבן הזה? זה, זה מה שרוצה להגיע על המסע ומתן. מסע ומתן עם ריבונו של עולם, זה לא מסע ומתן ש... זה, הקדוש ברוך הוא רוצה, כל האיסורים שבאים אלינו, זה כדי לעבור איזושהי התפתחות רוחנית. זה המסע ומתן שאנחנו עושים עם ריבונו של עולם. כשאני עושה מספיק עבודה פנימית של התפתחות הרוחנית שהקדוש ברוך הוא מוביל אותי באיסורים האלה שהוא נותן לחנה, בסדר שאין לבן, כשהיא מגיעה לשם, פלק, יש לבן, זהו, היא נמצאת שם. זה לא, זה, ואני לא יודעת על לימודי רפואה, סליחה, אין לי מושג מה המסלול הרוחני שצריך לעבור לשם. אבל אם נדבר שנייה במקום הזה של חנה, חנה עושה כזה ברור במסע ומתן שלה דווקא עם ריבונו של עולם, עד שהיא מזקקת את הרצון הזה להיות אימא ולהביא ברכה לעם ישראל באימהות שלה, שזה מגיע לה. זהו, היא שם. וזה באמת מאוד, כאילו, זה באמת עבודה פנימית. עכשיו, אם אני משאירה רק תפילה, בלי העבודה הפנימית הזאת של לזכך את הרצונות שלי, של לעשות את העבודה הפנימית, אז זה, כאילו, זה לא פייר מול שמיה. הוא נותן לי, אני לא מבינה את המשמעות של האיסורים הספציפיים האלה שאני חווה, כי הוא לא מביא לי אותם כדי להציק לי, הוא מביא לי אותם כדי להתפתח. אם אני מתפתחת רוחנית, אז זה יגיע לי. אם אני לא עושה את העבודה הזאת, אז אני יכולה להיכנס למקום של מגיע לי, למה אתה לא נותן לי, כמה התפללתי, למה התפילות שלי לא עוזרות, וכן הלאה. אבל מי צריך לבוא עכשיו? אני עוד יושבת פה בסיפור. תדעו לכם, אבל הרב צבי יהודה ממש כותב את זה על הפרשה הזאת, שהפרשה הזאת היא מבררת שתי יסודות מאוד משמעותיים בקיום שלנו. הוא מתחיל את זה מהמקום של הדיבור, שיתרון האדם זה הדיבור, והפרשה הזאת היא ממש גם הדיבור הזה של משה רבנו ואת חנה עם לשון תפילה, וגם עשרת הדיברות, שעל זה עומד לימוד התורה שלנו, שזה שני הכוחות שמחזיקים את עם ישראל, תפילה ותורה. ומשה רבנו ממש יחזור עליהם בהכנה שלו לעם ישראל, הכניסה לארץ, הלוך וחזור כדי לברר את המקום הזה, שכמה זה מותר האדם. יהודי מדבר, ככה הרב ציודה כותב, בשביל ללמוד תורה ולהתפלל. כל השאר זה נחמד, אבל זה התכלית של הדיבור שלנו. אז שנזכה.